ערב טוב לכל הצופים ולכל המאזינים והצופים שהצטרפו אלינו מהבית. אנחנו באתר ישיבה RGIL בשידור חי מיוחד לרגל פסח עם שאלות. אצלנו באולפן מתארח הרב הגאון דב ליאור שליטה. אנחנו נפתח ותרם ניתן אפשרות למאזינים ולצופים לשלוח את שאלותיהם בעזרת המסך שנמצא בתחתית חלון הצפייה. אנחנו נשמע מספר מילים מהרב לקראת חג הפסח, בבקשה.
ערב טוב לכל קהל המאזינים. חג המצות הוא החג הלאומי הראשון שלנו שבו נהיינו לעם, וגם יסודות האמונה של עם ישראל מוצאים את ביטוים בכל האירועים שקדמו ליציאת עם ישראל ממצרים. ולכן באמת גם יציאת מצרים תופסת מקום נכבד וחשוב ביותר בהשקפת עולמה של היהדות. כל יום אנחנו מזכירים יציאת מצרים. בליל הסדר יש מצווה מיוחדת לספר ולהעריך, וכמה וכמה מצוות אנחנו מזכירים בהם זכר ליציאת מצרים. האמונה בבורא עולם, שיש בורא לעולם, שהעולם הוא לא הפקר והעולם נברא למטרה מסוימת, שכר ועונש, השגחה פרטית, הייתי אומר שאלה הם שלושת הדברים הבסיסיים שהשקפת עולמה של יהדות מבוססת עליהם. ובליל החג יש מצווה לספר ולשריש בלב הבנים מהי התכלית של אדם עלי אדמות. לא שישאל את עצמו כשהנער מגיע לגיל התיכון, הוא שאל את עצמו לאן הערב, או הולך לחפש את עצמו אחרי בית ספר אצל עובדי אלילים בהודו. אצלנו הדרך היא ברורה, צריכים לחנך את הילדים לשמירת תורה ומצוות, להביא את העושר האמיתי ואת היושר ואת אהבת הצדק וכל מה שקשור בזה בין אדם לחברו ובין אדם למקום. ולכן אנחנו שמים דגש מיוחד בשמירת החג הזה כדי לשריש בלב הדור הצעיר שלנו את יסודות האמונה של עם ישראל. וכל המצוות הם נועדו לחתור לקראת השגת מטרה קדושה הזאת. באופן כללי בזמננו הייתי אומר לחלק את מצוות החג לשלושה נושאים משניים. הנושא הראשון מה ששייך לביאור חמץ והשבתתו, הנושא השני ששייך לאיסור אכילת חמץ, הנושא השלישי ששייך למצוות עשה של סיפור יציאת מצרים ואכילת מצה בליל הסדר. אנחנו באמת נתייחס פה בשאלות כפי ששמעתי שגם הציבור ישאל בנושאים האלה, ונשתדל לענות על מה שאנחנו יכולים.
שאלה ראשונה שהגיעה אלינו כבוד הרב על קטניות בפסח. מהם העקרונות שעל פי ניתן לדעת מה כלול בגזרת קטניות ומה לא כלול?
כן, זו שאלה היא די קשה, כלומר לענות עליה קשה. פה הבעיה היא, זה לא בעיה בוטנית לקבוע מה נכנס למשפחת הקטניות, לא. כלומר אותם סוגי קטניות, ככה לפי מה שראיתי אצל גדולי האחרונים, אותם סוגי קטניות לפני מאות שנים ביהודי אשכנז, שמהם היו תוכנים, עושים מהם קמח, או שהיו מתערבים בתוכם, כי היו מחסנים את זה, גרגרי תפועה, אז אם יתירו לבשל את זה, אנשים יבואו לבשל גם קטניות, גם קמח רגיל, אם קמח שקטניות מותר, אז גם זה מותר. אז יהודי אשכנז החמירו על עצמם, זה ברור שזה לא חמץ, מותר לשות את זה בבית, אפילו כלים שנתבשלו בין דברים כאלה, הם מותרים בשימוש, זה חומרה כזאת. ובאמת יש מגדולי האחרונים שאומרים שאותה סוג קטנית שלא הייתה ידועה באירופה באותם השנים, היא לא כלולה בכלל הגזירות, והוא הדין גם קטנית שהייתה כלולה, אבל בהכנתה לאכילה זה לא בא במגע עם מים, אלא מה? לוקחים את הגרגרי הקטניות כמו שהם, ואדם רוצה לקלוט אותם בתנור. אז דבר כזה מותר גם לפי שיטת יהודי אשכנז. אז זה כותב המרשם בדעת תורה בסימן תנק. והוא דין גם שמן שמופק מקטניות, שרמה אומר שאנחנו נוהגים גם לאסור את זה, זה דווקא שמן שהופק על ידי שריעה, כלומר שהקטניות לפני שסחטו אותם, אז הם השתרו את זה בתוך מים. אבל אם זה מה שנקרא כבישה יבישה, אז שמן כזה הוא לא כלול בכלל זה, ושמן כזה מותר. ועודים גם היום, אם אדם ייקח קטניות יבישות שלא באו במגע עם מים והוא יקלה אותם בתנור, מותר גם לפי שיטת יהודי אשכנז.
עשרות שאלות כבר הגיעו, אנחנו נתקדם הלאה עם השאלה הבאה. שאלה שנשאלה בכמה וריאציות כבר בינתיים על ידי הגולשים, אילו סוגים של מוצרים צריכים הכשר לפסח ואיזה לא, ומה העיקרון בזה? אחד מזכיר פה, אם הוא צריך כשר לפסח, מה פתאום יש כשר לפסח נייר טואלטה, על אקונומיקה, הרי לא אוכלים אותם בכלל.
נכון. הוא צודק מאוד בשאלתו. הגדר של מוצרים שצריכים הכשר, זה מוצרים שיש חשש שמרווים בזה חמשת מיני דגן בהכנתם. דברים שברור שאין בזה שום חשש של חמץ, נגיד שימורים, שימורי זיתים, שימורי מלפונים, דבר כזה ברור שלא נכנס עם שום דבר חמץ, דבר כזה לא צריך שום הכשר. ברור שהם תכשירי ניקיון או תכשירי קוסמטיקה, כפי שנראה פה בשאלה, היות וזה דברים שלא רואים לאכילה, אפילו אם נניח שמרכיבים שלהם יש חמץ, אבל היות וזה לא רואים לאכילה, ואפילו בעל חי, בעל חי יש מה שמצוי בזה, הוא לא אוכל את זה, פוקע ממנו גדר חמץ. כלומר, הרי חמץ זה שייך לדברים שרואים לאכילה. אם זה היה ראוי לאכילת אדם, לא נפקע ממנו האיסור עד שזה ייפסל לגמרי ממחל של בעל חי. למרות שבהלכה מוזכר כלף, שאלו אותי כבר, יש דברים שהכלף לא אוכל את זה, אבל למשל דגים כן יכולים לאכול את זה. לפי מה שנראה לי, שמה שחזל שיערו בכלף, זה רק דוגמה, כי שזו הבעל חי שאוכל את הפחות שבמזונות. אבל הוא הדין אם גם בעל החי אחר, כמו דגים, אוכלים את זה, כל זמן שזה לא נפסל מאכילת בעלי חיים, אז יש איזה גדר חמץ שלא ליהנות מזה בפסח. אבל אם זה נפסל לגמרי, נגיד לדוגמה, לא יצויה שבתוך משחת נעליים מכניסים חמץ, או בגריז בצבא, שהטנקיסטים משתמשים, מכניסים חמץ. היות וזה לא ראוי לאכילת בעל חי, פוקע מזה כל שם חמץ, ומותר ליהנות מזה בפסח.
גם דבר שבא במגע עם הפה?
כן, גם דבר שבא במגע עם הפה. אמנם הראש אומר שדבר שלא ראוי לאכילה, לדוגמה, אם לקחו חמץ וחרכו אותו, הוא נעשה איפר. אם אדם יאכל את זה, אז הראש קורא את זה אח שווה, כלומר, מצד התורה באמת זה לא נחשב אוכל, אבל היות והוא אכל את זה, הוא מחשיב את זה, אז חכמים אסרו את זה. אם הוא אוכל את זה, אבל להנאות אחרות, אם זה, אין צריך לומר, אם הוא משה את זה בבית, אין בזה בעיה, נשתמש בזה בפסח. נאמר שפתון. אפילו אם נניח שבשפתון יש מרכיב של חמץ, הרי ברור שדבר כזה לא אוכלים אותו, ואף אישה שצובעת את עצמה, היא לא תלקק את זה ולא תרצה לאכול את זה, ואפילו אם חלילה היא בלה לה, אין פה האח שווה, כי לא עשתה זה בכוונה. אז לפי זה יוצא שבכל שפתון יהיה מותר להשתמש בפסח, בלי כל בעיות. הוא עדין גם משחת שיניים, כל מכשירי קוסמטיקה, מה שאנשים משתמשות, כולל וודוקולון, כי אדם רגיל לא ישתה דבר כזה, ובעל חי גם כן לא ישתה בזה, אז מותר להשתמש בזה בפסח.
למרות שמשחת שיניים לפעמים יש לה טעם טעים?
אבל הטעם הטעים זה לא בגלל החמץ שיש בזה, יכול להיות שמתקו את זה במיוחד, בייחוד בשביל ילדים, כדי שיאותו להשתמש בזה.
וזה לא הופך את זה לדבר ראוי לאכילה?
לא חשוב, דם זה לא ראוי לאכילה. אפילו אם הוא, קודם כל, אדם נורמלי, לא נראה לי שאדם מבוגר יאכל משחת שיניים. יש באמת ילדים שבולים את זה. חז"ל אומרים בתלמוד, ילד, יש לו מעשה ואין לו מחשבה. כלומר, מה שהוא בולע, הוא לא עושה את זה תחשבי. כי ילד קטן מבחינה הלכתית, אנחנו לא מתייחסים למחשבה שלו, כאילו היא קובעת משהו. אז למעשה, לא צריכים לחשוש בזה.
נעבור לשאלה הבאה, אני מזכיר לכל הצופים שהצטרפו אלינו, אנחנו בשידור חי עם הרב הגאון דב ליאור בערוץ, באתר ישיבה.org.il. אפשר להעביר את השאלות כעת אל הרב בשידור חי באמצעות מסך שליחת השאלה שנמצא בתחתית מסך הצפייה. אנחנו כרגע מתחילים שאלות שכבר הצטברו בימים האחרונים לקראת התוכנית, ונעבור גם ותוך כדי גם לשאלות שמגיעות במסגרת התוכנית. בנושא תרופות, שואלים פה על איזה סוג של תרופות צריכים הכשר לפסח ועל איזה תרופות אין צורך בהכשר לפסח.
זה שאלה נכונה מאוד. הרי תרופות זה בדרך כלל דבר שאיננו ראוי לאכילה. אלא אם כן יש סירופ שהוא מתוק ושותים את זה נגיד ילדים, אז דבר כזה שזה טעים אז צריך הכשר. אבל כדורים, בדרך כלל כדורים הם חמוצים מרים, או שאין להם בכלל טעם, אפילו אם נניח שבמרכיבים שלהם יש חמץ, אז אם אדם רגיל יאכל דבר כזה, אפילו אם זה לא ראוי לאכילה, אז יש מושג של אח שווה. אבל היות וזה אדם חולה, שהרופא אומר הוא לקחת אנטיביוטיק או לקחת כדורים אחרים כדי לרפא את המחלה שלו, אז דבר כזה, היות וזה לא ראוי לאכילה, פוקע מזה גדר חמץ, כי לא אדם ולא בעל חי יאכל את זה, ודאי שבעלי חיים לא אוכלים כדורים כאלה, אז דבר כזה יהיה מותר לבלוע לאדם שהוא חולה. רק סירופים מתוקים צריכים באמת שיהיה הכשר מיוחד, אבל דברים אחרים, אם זה תרופות שאין להם שום טעם, אז לא צריך.
שאלה הבאה, מהו האופן שצריך לערוך את בדיקת חמץ? אחד השואלים הוא שואל, איך בעצם, מה הסדר, מה צריך לעשות?
כן, ופה יש גם שאלה, האם אפשר לסמוך על הניקיון שנעשה מספר ימים קודם פסח? מה יעשו בתי ספר ומוסדות ציבוריים?
עד כמה צריך לדקדק?
כיצד לדקדק אחרי שעוזבים את ביתם כמה ימים לפני הפסח? טוב, השאלה היא שאלה נכונה. חז"ל באמת קבעו לנו כלל שכל מקום, שלא רק שמשתמשים בחמץ, אם יש סבירות שאנשים הכניסו שם חמץ במשך השנה, אז יש עניין שצריכים לבדוק את זה. כלומר שאדם צריך ללכת לבדוק שם את המקומות האלה. עכשיו, אם ניקו את הבית, אז יש פה דבר מעניין. ראיתי בספר חוכמת שלמה, רב שלמה קלוגר, בסימן תף למד ג' בור החיים, הוא אומר ככה, על דינו של המחבר, שהמחבר אומר, המחבא את חדרו ביום י' ג' והוא מתכוון לנקות את החדר מחמץ, למרות שהוא יודע שלא ימצא שום דבר, המקום הזה טעון בדיקה. מכיוון שהמקום הזה היה בחזקת חמץ כל הזמן, הוא לא יוצא מחזקתו, אלא אם כן הוא ניקה אותו שלושה ימים לפני הגעת ליל י' ד', והמקום הוחזק ששלושה ימים הוא לא מכניס שם חמץ, כמו בשול הנגח, מתי הוא נעשה שול מועד, שלושה ימים בזה אחר זה. וכמובן, יצירת חזקה היא לוקחת כמה ימים. כל יום יוד ואנשים אוכלים, אם שלושה ימים הוא נמנע מאכילה, הוא משתמש למה, אז המקום הזה הוא בחזקת שאין בו חמץ, ודבר כזה לא טעון בדיקה. לכן אני חושב שמוסדות חינוך או מקום ציבוריים, שכמה ימים לפני פסח, זאת אומרת יותר משלושה ימים לפני יום ד', בדקו את זה וניקו את זה בצורה תקינה, שאין שם חמץ, מקום הזה יעשו רק בדיקה, כמו שאומרים, לבדוק שזה עבר את הבדיקה, אבל לא צריכים שם בדיקה קפדנית, כי שזה ברור שזה יצא מחזקת חמץ. זה כמו שאדם שיש לו למשל ארון, נגיד בראש חודש אדר, אדם יעשה הסבה מארון של מצרכים הזו שמחזיק לארון כלים או לארון ספרים. האם הארון כזה יצטרך בדיקה? ודאי שלא צריך בדיקה, כי המקום הזה הוחזק כבר שלא מחזיקים בו חמץ. אז החוכמת שלמה אומר שלעניין זה להחשיב את המקום שהוא לא מוחזק בחמץ, מספיק שלושה ימים. לכן אם שלושה ימים קודם זמן בדיקה לא חל עליו חיוב, לא צריך. לא צריך, אלא יעשו בכל זאת מקובל שהולכים לבדוק, יעשו בדיקה אבל ללא ברכה ולא בדיקה יסודית, רק סתם ככה לבדוק באופן כללי עם המקום נקי. עכשיו, בחורי ישיבה שעוזבים את חדרם כמה ימים לפני פסח, אז בתא שלו, שהוא החזיק שם מצרכי מזון, אני אומר שיחזיק מצרכי מזון, כי אם הבחור יש לו באותו תא, רק בביגוד או רק ספרים, וברור לו שהוא לא יכניס שם מצרכי מזון של חמץ, התא הזה איננו טעון בדיקה מטעם חמץ. אולי הוא סתם פעם בשנה רוצה לנקות אותו, אבל אין לזה קשר לחמץ. ואם הוא נוסע מהישיבה כמה ימים קודם, יעשה את הבדיקה לאור הנר, כמו שחזל קבעו, אבל בלי ברכה. כי את ברכת הבדיקה חזל קבעו אך ורק בליל י' ד'.
נעבור על השאלה הבאה, כיצד אנחנו יכולים לדעת לשער שהוא כזית לגבי כל ימים שבתורה, ובאופן ספציפי לגבינו מהו שהוא כזית במצאת מכונה סטנדרטית ומהו שיעור מרור, איך אפשר לשער את זה?
השאלה היא שאלה נכונה, הנושא הזה לשער כמה זה כזית, כמה זה קפיצה, כמה זה רבית, זה נושא שנבוכו בזה כבר כמה וכמה דורות, הייתי אומר. הנושא הזה קשה לקבוע חד משמעית. ולאחרונה באמת עשו מחקרים על הזיתים שבארץ, ומישהו ממשרד החקלאות, שרחתי את שמו, עוד כתב עוד בראשית ימיה של המדינה, שבארץ היו שלושה זנים של זיתים. היה זן הנבלי, הזן הסורי וזן המליסי, שזה הזיתים קטנים. כשחזל שירו בזיתים, ודאי שיש להניח שהם שירו בזיתים של ארץ ישראל ולא בזיתים שהובאו מספרד. היום בארץ מביאים גם זיתים יותר גדולים, נקרא מנזולינו מספרד. זה לא זית שהיה גדל בארץ. ומה גם שהזית הזה הוא לא נחשב כזית של שמן. כי כמות השמן היא מאותה מאות, וחזל ששיערו בזיתים, המשנה אומרת מסכת כלים, ששיערו בזית אגורי ששמנו אגור בתוכו. ברור שהם שיערו או בזית סורי או בזית נבלי. הזיתים הללו היום, מי שרואה אותם, זה זיתים לא גדולים. יש מטע גדול של זיתים, נדמה לי שזן הנבלי בחופץ חיים, שזה מגיע המשקל של הזית עד 7 גרם, או אולי אפילו עד 9 גרם אם זה מטופח. אבל ברור שאנחנו, כשאנחנו משרים איזשהו דבר, משרים בנפח שלו ולא במשקל, כי כל חומר יש לו משקל סגולי אחר. אז אי אפשר לומר שאם זית שהמשקל שלו כך וככה והנפח שלו כך וככה, אז גם דבר אחר צריך להיות אותו משקל, צריך את הנפח שלו, יכול להיות שהמשקל שלו אחרת. אותו חומר שאנחנו יודעים את הנפח שלו, אנחנו יכולים לאחר מכן לתרגם אותו לשפה של גרמים, אבל לכתחילה שיעורי חזל הם בנפח. כן, הזית הוא קטן. אפילו אם אדם ייקח את הזית הנבלי הכי גדול או את הזית הסורי הכי גדול וישאר מצה, חתיכת מצה שאיר היה מפורר אותה, אז הנפש שלה היה מקביל לאותו דבר. עכשיו, במצות סטנדרטיות היום, שמצה סטנדרטית מכונה היא שוקלת 30 גרם. לפי מה שנראה לי שבשליש מצה ודאי שיש בזה כזית, כי אם אדם יפורר אותה אז הנפח שלה ודאי שזה יגביל ליותר מזית הרגיל מה שנמצא בארץ. ואם אדם לוקח מצה אחרת, מצת יד שהיא גדולה, יישאר גודל כזה של של המצה שהיא מקביל לכשליש ממצה מצת מכונה סטנדרטית. כך אני חושב שלשאר, וכל הדין לכל דיני תורה, אם אדם אכל כמות כזאת של לחם, יברך ברכה אחרונה, או אכל דבר כזה מתפוח או משהו, יברך ברכה אחרונה, כי בענייני ברכה אחרונה, לאוכל שהוא גושי, השיעור הוא בכזית. עכשיו, שיעור מרור, אם הוא אוכל חסה, או אוכל תמחה, מה שנקרא, ביידיש קוראים את זכריין, השיעור כזה יישאר באומדנה שלו, שאילו היה מחבר את החלקים של האחרין הזה, שהוא בדרך כלל, כשאוכלים אותו, מפוררים אותו, כי קשה לאכול אחרין כמות שהוא, שיגביל לנפח של זית ויוכל את זה. ועלי חס הרגיל, אפילו קטן, אם היה מקפל אותו, היה מקביל לנפח של זית, ואדם יוצא בזה ידי חובה. לא צריך לשאול לכל עלי גדול.
שאלה הבאה. אנחנו יודעים שיש הרבה שיעורים והרבה דעות לגבי מהו הזמן שבו צריך לאכול את המצה. אחד הגולשים שואל פה מהו שיעור הזמן המקסימלי שאפשר לקחת, את המקסימום שאפשר לאכול כזית מצה ולשתות רביעית מכוס של 4 כוסות. כמו כן הוא שואל אם הוא לא אכל מצה בהסבה או שהוא לא שתה את אחת מ-4 כוסות, כוס מ-4 כוסות בהסבה, האם הוא יצא ידי חובה או לא?
טוב, שתי שאלות. אז קודם כל צריכים לדעת רבותיי שאצלנו שיעורי תורה זה כלול במאמר חז"ל ששיעורים הלכה למשה מסיני. כשהתורה אומרת לא לאכול משהו, כמו לא לאכול נבילה, אז בכמה אדם יאכל שיתחייב? אז חז"ל אמרו שהלכה למשה מסיני אומרת דווקא אם אדם אוכל בנפח המקביל לשיעור כזית. ועוד אין להפך, כשהתורה אומרת לאכול מצה בליל הסדר, כמה אדם צריך לאכול כדי להציג את החובה? לפחות לאכול בנפח של כזית. אבל זה לא מספיק הכמות של האוכל, גם המרכיב של הזמן הוא תופס פה מקום חשוב. יש גם הלכה משה מסיני שצירופי אכילה הם בכדי אכילת פרס. מה זה מושג של אכילת פרס? בתקופת חכמי המשנה הייתה כיכר סטנדרטית שהנפח שלה היה 8 ביצים, לדעת חלק גדול מהראשונים. מחציתה זה נקרא פרס, אתה מחלק את זה שהיה השיעור המינימלי של סעודה, מה שאדם רגיל היה אוכל. לתרגם את זה לשפה של דקות, יהיה בזה כמה דעות בין גדולי הפסקים. אני אומר לקחת את הדעה הבינונית שזה בקירוף 5 דקות. נמצא שאדם אוכל את הכזית מצה יאכל לא יותר מחמש דקות לכתחילה. יש דיות שגם אם זה שבע דקות, זה גם כן טוב. אבל אני אומר שלכתחילה, לאכול את זה תוך חמש דקות. כלומר, אדם צריך להקפיד, לא לדבר באמצע כשהוא אוכל את המצה הזאת. אם הוא, נגיד, שייך לעדה תימנית, שהם אוכלים מצות כמו פיתות, שבתקופת חז"ל באמת זאת הייתה מצה, אז הוא יכול לבלוע את זה תוך כמה שניות. אבל מצות של יהודי אשכנז, שהם יבשים, שהם יבשות, ברור שהוא צריך ללעוז וזה לוקח יותר. אם הוא לא ידבר באמצע, יספיק לאכול את זה תוך חמש דקות. עכשיו, ביחס לשתיית...
אם הוא מדבר באמצע, הוא צריך לחזור ולאכול את הכזית?
לא, אם הוא אכל, אם הוא שעה, אם הוא דיבר מאיזה, זה לא אומר שהוא עבר את הזמן, יכול ככה להספיק, כן. עכשיו, בשתיית רביעית, גם כן, רביעית, לכתחילה באמת, הוא צריך לשתות את זה תוך 5-6 שניות, כי לפי הרמב״ם, צירופי שתייה, זה לא כמו צירופי אכילה שזה רביעית. אבל למה יש הרבה אחרונים אומרים שגם פה, לעניין שתייה, הזמן הוא כך. אז אם אדם שתה את, את הרוב כוס, הרי הוא לא צריך לשתות, הוא יכול לשתות, ישתה רביעית. רביעית זה 86 סיסי, ישתה רוב כוס, ישתה זה לכתחילה בכמה שניות לא לדבר, ואם הוא שתה זה עד 4 דקות, לפי שיטת הרעבד, הוא יוצא ידי חובה. עכשיו, אם אדם לא אכל בהסבה, הוא לא שתה, אם הוא יצא או לא. מרן המחבר פוסק שאם הוא אכל או שתה שלא בהסבה, הוא לא יצא וצריך לחזור ולאכול ולשתות. לפי שיטת הרמה, איכשהו מכריע, שיש להבחין בין הכוסות הראשונים ובין הכוסות האחרונים. זאת אומרת, עניין מצה, אם הוא אחד שלא בסבא, אז יכול לאכול עוד מצה, זה לא בעיה. אבל בכוסות, כדי שזה לא יהיה נראה כמוסיף על הכוסות, ביחוד יהודי אשכנז, שהם מברכים על כל כוס וכוס, אז סומכים במקרה כזה, בכוסות האחרונות, על שיטת הרביעה, זה אחת מרבותינו הראשונים, שהוא סובר שבכלל בזמננו לא צריכים לאכול ולשתות בסיבה, משום שאנחנו, גם בימות החול, אף פעם לא נוהגים להסיף. בכל זאת, אנחנו, למה אנחנו כן מסיבים? כי שאנחנו בליל הסדר נוהגים כמו שנהגו בתקופת הבית, ואז להביע את דרך החירות הייתה לאכול בסיבה, ככה היו אוכלים בני חורין. אז בכוסות האחרונים שצריכים לברך, זה לא כמו כוס ראשון ושני שמותר להוסיף, לא נראה כמוסיף על הכוסות, אבל בכוסות האחרונים יש בעיה, אז סומכים לו את השיטה שלו, אבל במצות, אם הוא לא אכל, אז יאכל כזית עוד הפעם.
שאלה הבאה, שאלה מעניינת, שואלים פה, האם לא יצויר שתקום ממשלה, שתפעל להחזרת ריבונות ישראל להר הבית, האם אז ניתן יהיה בזמננו למצוא פתרונות הלכתיים ולהקריב את קורבן הפסח עוד טרם בניין בית המקדש?
טוב, השאלה היא טוב שעוסקים בדברים כאלה, אנחנו צריכים לצפות תמיד שיבנה בית המקדש. תראו, הנושא של בניין המקדש והקרבת קורבנות, הנושא הזה להתעורר, עוררו זה, זה הנושא שכל הדור דובר, אבל שזה יותר מעשי, זה התעוררה הבעיה הזאת עוד לפני כ-150 שנה, אצל הרב קלישר ועוד גדולי ישראל דיברו. יש תשובה של, הרב קוק במשפט כהן, הוא טוען שמצוות בניין המקדש היא המצווה היחידה שאנחנו תלויים בה בנבואה. ככה יש לנו כלל לא בשמיים, התורה ניתנה לנו, הכל יש לנו כתוב, לא יכולים להתנהג. פה, היום אנחנו פוסקים שקדושת המקדש קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, ואנחנו לא יכולים לבנות, להקריב קורבנות בלי שיבנה המזבח, והמזבח צריך להיבנות באותו מקום שהמזבח עמד בתקופת בית השני. עם כל המדידות שאנחנו מודדים היום, חושבים שפה זה מחנה שכינה, אז אפילו אם אנחנו טועים סנטימטר פה, סנטימטר שם, אנחנו הולכים לחומרה ואנחנו בונים את זה. אומר מרן הרב קוק, שזה נכון באמת, המזבח, הגודל שלו שזה למד בית אמה, הלמד בית אמה זה לא מקיף. ריבוע זה כן מקיף. אם יבנו אפילו מזבח קטן, 400, גם כן יוצאים מדי חובה אפשר להקריב קורבנות. אבל בתנאי שאנחנו, אם היינו רוצים לבנות גדול, היינו יודעים בדיוק את המקום המדויק, אז יכולים לבנות גם קטן. אבל היום שאין לנו מדידות מדויקות על הסנטימטר, היכן לבנות את, את המזבח, לכן היום אנחנו לא יכולים לבנות את, את המזבח. וגם קורבן פסח צריכים לפחות מזבח שיהיה בנוי, לא צריכים את המקדש, אבל את זה צריכים לבנות. אז לפי שיטתו, זאת אומרת, יש כאלה שחולקים על זה, אני רק אומר את שיטתו, לכן הדבר הזה, לבנות בית המקדש ולהקריב קורבנות או לבנות מזבח, אם יש מחלוקת הפוסקים בזה, אני לא חושב שאנחנו יכולים לגשת למעשה. לכן אפילו אם לא הייתה מניעה מצד השלטון לבנות, אז הייתה לנו בעיה הלכתית לבנות את זה. אבל זה לא פותר אותנו היום לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי לעשות תחנות, כמו דוד המלך. הוא רצה לבנות בית המקדש, באה אליו נבואה על ידי נתן הנביא, שאתה לא תבנה, היות ואתה איש מלחמות, דינך יוצא מחלצך, הוא יבנה. אבל הוא עושה הכנות, הכשיר כהנים שלמדו, ועשו תכניות, והכינו עוצרות. אני אומר שאת מאמר חזל, שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב, כל דור צריך לתרום את הנדבך שלו לקומה של בניין המקדש. אז יש דור שהכינו את ההלכות, כמו שהחפץ חיים לפני כמאה השנה, הוא עשה ליקוטי הלכות על סדר קודשים. מה שריף עשה על כל השס, הוא עשה על סדר קודשים. ויש באמת היום שיבה מסוימת שלומדים שם ממש קודשים ביון, כמו שבישיבות אחרות לומדים נזיקין, נשים ומועד. לכן ובייחוד, הלוואי שממשלת ישראל תחזיר את הריבונות של הר הבית לידי עם ישראל, לא שמישהו יגיד שהם הבעלים, זה שייך לעם ישראל, וכמובן נשמור על המקום, על קדושתו, גם בתקופתנו זאת. אבל לבנות ממש, יש בעיה הלכתית, חוץ מהבעיה של כהנים ותחילת, תומה ותרה וכל הלכות בתחום הזה. היום קשה למצוא תלמידי חכמים שמתעסקים ויודעים ממש להורות בתחום האלה. אני לא אומר שאין, אבל זה לא כמו תלמידי חכמים שיודעים להורות בנושא של אור החיים, או יורה דייה, או בשאר התחומים. תחום הזה לא עסקו במשך הדורות, אני לא חושב שיש לנו הרבה אנשים בתחום הזה. אז לכן, אני אומר שהדור שלנו צריך לגאול את המקום, להחזיר אותו לבעלות ישראל, כמו ששחרור המקום נעשה במחשבת ימים, אנחנו צריכים היום גם שיהיה בעלות רשמית, שזה שייך לעם ישראל, מקום קדוש אך ורק לנו, על כל המשתמע מזה. עד שנזכה באמת שתחזור הנבואה, ואז נוכל לבנות גם את בית המקדש.
ואז הכרעה הלכתית בנושא הזה, לפי מה שהרב אומר, היא דווקא תהיה על ידי נבואה, או שהכרעה הלכתית תהיה על ידי גדולי דור שיותר יעסקו גם בתחום הזה.
את המיקום, את המיקום המדויק, זה, זאת אומרת, הלכה אנחנו לא מקבלים מנבואה. הרמב"ם פוסק, אין דבר כזה, לא בשמיים. אבל את המיקום, בדיוק, כמו שבבית שני גם כתוב ששלושת נביאים העידו להם היכן עמד על מזבח, כי הרשעים הללו חרשו את הר הבית ואי אפשר היה לזהות שום שריד ופליט איפה עמד כל דבר. הם היו צריכים להעיד בדיוק על הסנטימטר. אז גם היום, את המקום, את ההלכות, זה יצטרכו, אם נזכה באמת שכבר יבוא זמן, אז יהיה כבר סנהדרין, והם יקבו הלכה בכל שעה דברים, בגדי כהונה, ותחיל, בגלל זה כל מה ששייך לדברים האלה.
נעבור לשאלה הבאה, כמה שאלות שהגיעו אלינו בנושא צבא, מחיילים. שאלה ראשונה, בצבא, שחייבים להוציא את החמץ כמה ימים כבר לפני פסח, מה יאכלו החיילים בערב פסח? חמץ אין, כן. ומצות אסור לאכול, כן. אז אם כן, מה יהיה אפשר כן לאכול?
נכון, השאלה היא שאלה נכונה מאוד. היום בצבא, למעשה, היות וזה מקום ציבורי וקשה, זה לא כמו בית פרטי שאפשר לאכול חמץ בבוקר וכבור שם.
השאלה היא אגב גם על כן, בתי כן, חולים ומקום
כן,
הציבורים.
גם בתי חולים ומקום ציבורים. כדי, למה עושים את זה? כדי למנוע שאנשים לא ייקשלו באכילת חמץ. אז זה נכון באמת ש... בערב פסח, מה שאסור לאכול חמץ, לדעת הרבה מראשונים, וכך פסק מרן המחבר, שלא לאכול פסח, בפסח מצה שאפשר לצאת בידי חובה בלילה, מהבוקר. אבל אם אדם יאכל מצה עשירה, מצה עשירה זה נקרא שאם לשו אותה ביין, או במי פירות, או דברים אחרים, דברים מתוקים בדבש, אז זה מותר לאכול. עכשיו, יש שיטת בעל המאור, שהוא רוצה לומר, כך דומה שגם הראש פסק, שמה שכתוב בירושלמי, שלא לאכול מצה בערב פסח, זה רק מחצות ואילך, אבל בבוקר מותר. לכן אני אומר שבצבא, לסמוך על שיטת בעל המאור, כל הנושא הזה זה דרבנן והראש, שבבוקר יכול לאכול מצה, ומה החייל שמקפיד מאוד, יכול למנע שחצי יום, אם פעם אחת לא יאכל דגן, לא יאכל מצה, אז זה לא יקרה שום דבר, אלא הרוב הציבור רעב, אז הם זקוקים לזה. אז יסמכו על אותם השיטות שמותר לאכול בבוקר. אחרי הסונאי, אם מוכרח לאכול, אז עדיף שיוכל את זה מאשר שיקשל אחרי זה באיסור חמץ. לכן במקום ציבוריים, טוב שעשו דבר כזה, הנהיגו שהמקום כבר יהיה נקי, ובערב פסח יביאו שם רק מצות ולא יביאו שום חמץ באותו מקום.
ומי שנצרח לזה, אז כן... להסתמך על השיטות המקריות.
כן, שיטת הראש ובעל המור, ששני...
בית חולים או...
בית חולים, בתי חולים ונים כאלה.
עכשיו, יש פה שאלה,
מי שיוצא לפעילות מבצעית,
כן.
עד אחר חצות, כי יצאתי כמצוות הלילה, אז תראו. יש לנו שתי דיות בהלכה, עד מתי יכול אדם לאכול מצה בליל הסדר. שיטת רבי אליעזר בן עזריה היא, כמו שקורבן פסח נאכל עד חצות, ככה גם מצה. שיטת רבי עקיבא היא, כמו שקורבן פסח נאכל כל הלילה, אז גם מצה אפשר לאכול כל הלילה. ונחלקו הראשונים איך לפסוק. התוספות בדף קף חף, מסכת פסחים, מסתפקים בזה איך לפסוק. אם כן, היות ואנחנו חושים לאותה דייה שפסק כמו רבי אליעזר בן עזריה, שאחרי חצות אין לאכול מצה, לכן מי שמאיזשהו סיבה לא היה יכול לערוך את הסדר עד חצות, אז קודם כל, אם הוא חייל, אז לגביו חל הכלל, העוסק במצווה, פטור במצווה, הוא יצריך להיות במשמרת, הוא יצריך לשמור על חיי יהודים, אז הוא פטור. עם כל זה, אחרי חצות יאכל, אבל לא יברך על אכילת מצה, לחוש לאותם השיטות שעבר כבר זמן של אכילת מצה, ויש לנו כלל שספק ברכות להקל, לכן הוא יאכל את המצה בלי ברכה. מי שקם למשמרת אחר חצות בלי סדר,
כן, אנחנו יודעים שאסור הרי לשתות או לטעום לאכול שום דבר לאחר אכילת אפיקומן, אבל מי שקם למשמרת אחר חצות בלי סדר שואל האם מותר לו לשתות בכל אופן.
יפה מאוד, שאלה נכונה מאוד. ראיתי בשו"ת אבני נזר, הוא רוצה לומר כך, היות ואנחנו פוסקים שלכתחילה צריכים לעשות את כל המצוות, אכילת מרור ואכילת מצה ואכילת אפיקום עד חצות, ומה שאסור לאכול אחרי זה, זה לא דאורייתא. אז זה רק עד חצות, נגיד, לא יצויה שגמרו את הסדר ב-11 בלילה, אז עד חצות הלילה לא לאכל כדי שישאר לו הטעם של המצה בפה. אבל אם כבר עבר הזמן, לפי רוב השיטות, אחרי חצות הלילה, אז הוא אומר שמקרה כזה מותר לו לאכול. לכן חייל שקם לשמירה, נגיד ב-1 בלילה, והוא רוצה לשתות קפה, או לשתות משהו אחר, או לאכול משהו כדי לסות את ליבו, יהיה מותר לו לסמוך על אבני נזר שיהיה מותר לו לאכול אחרי זה.
אני מזכיר לצופים שאנחנו בשידור חי כעת עם הרב הגאון דב ליאור בשאלות לקראת חג הפסח באתר ישיבה.org.il. את השאלות אפשר להעביר כעת בשידור חי בחלון העברת השאלה שנמצא מתחת לחלון הצפייה אצלכם במסך. אנחנו ממשיכים עם שאלות שמגיעות וזורמות כל הזמן, עשרות שאלות שמגיעות אלינו. אחד הגולשים שואל פה האם מה זה בדיוק מי פירות שהרב אמר, האם זה מיץ או שכוונה למשהו אחר?
מי פירות זה לא דווקא מיץ, בדרך כלל מי פירות זה מיץ, אבל יש גם דברים אחרים שמכונים...
מיץ ודאי לא כמובן לתרכיז.
לא, תרכיז לא, תרכיז על
מים.
ודאי, לא, מיץ פירות זה, למשל, סוחטו ענבים, יין נקי, או סוחטו תפוזים, או מיץ רימונים, נקי. אז יש דעה שמיץ, שמי פירות לא מחמיצים, ולכן יהיה מותר... לאכול את זה בפסח. זה שיטת חמץ ספרד. יהודי אשכנז, הם חוששים שאולי בכל זאת, שזה לא חמץ גמור, שמחישים את תהליך החימוץ. יהודי אשכנז נזהרים שלא לאכול במי פירות. אבל יהודי ספרד מכירים בזה.
שאלה נוספת, האם יש בעיה לאכול מצה משנה שעברה?
אין שום בעיה. אם זה נקי ומסודר, לא נראה שיש בעיה. בכל מדין חמץ ודאי שאין בעיה. אם כן, זה לא נשמר במצב תקין, אבל אם זה נשמר עם עטיפה הזאת, שזה היה בוואקום, אז יש להניח שזה נשמר היטב ואין מה לחשוש.
או קמח מצות שנשאר בארון, לא צריך לחשוש שאולי...
אז מה, תולעים, אז צריכים לבדוק. לא נראה לי שיש לחשוש, אבל בכל אופן מדין חמץ אין בעיה. רק לבדוק את זה מדברים אחרים, כמו שכל מוצר, שאם יש חשש שנכנסו שם חרקים, אז צריכים לבדוק את זה. אבל אם זה נקי, אז אין שום בעיה.
שאלה הבאה. אם במשפחתי נהוג שלא לאכול קטניות, ובחג אנחנו נמצאים אצל סבתא שכן אוכלת קטניות, האם מותר לאכול קטניות? כמובן הסבתא היא זאת שמבשלת, אז על מנת שלא תיעלב או תיפגע.
טוב, זו שאלה עקרונית. נגיד יהודי ששייך לעדה אשכנזית, שהוא מתארח אצל החבר שלו שייך לעדה ספרדית, ושם אוכלים קטניות. אז הנוהג הוא כזה, שהוא בא לשם, מותר לו לאכול אפילו בכלים שלא יקפיד, אבל את הקטניות בעצמם לא יאכל. אז גם אם הוא נוהג שלא לאכול, והסבתא שלו, כן, יכבד אותה, יש עוד דברים אחרים שהיא יכולה להגיש להם לאכול את הפריט הזה, אם הוא לא יאכל, אני לא חושב שיקרה משהו. ובאמת אותה שאלה היא באמת בנישואין בין עדות. אישה מעידה שנוהגים שלא לאכול, היא נישאת למישהו מהעידה שכן אוכלת, או להפך? בדרך כלל בנישואין האישה צריכה לנהוג לפי מנהגי הדת בעלה, בין אם זה לכולה, בין אם זה לחומרה, כי יש איזה גדר, כמו שאחת הולך במקום שנוהגים ככה, אחרי זה במקום אחר נוהגים אחרת, אדם וחושב להשתקע במקום ההוא, הוא צריך לנהוג לפי המקום שהוא משתבט שם. אצלנו נישואין, כשאדם, כשבחורה מתחתנת עם מישהו, זה לא נישואין כדי להתגרש אחרי חצי שנה, זה נישואין לבניין הדעת. אז דתה היא להישאר לפי מנהגי הדת בעלה, אז לכן היא תנהג לפי מנהגי הדת בעלה, ואפילו מבקרת את המשפחה שלה, אז היא לא תאכל את הפריט הזה, לא יקרה שום דבר, אף אחד לא צריך, לא צריך להיעלף מזה.
היא צריכה לעשות התרת נדרים?
לא. יש תשובה של רב משה פיינשטיין, שבנישואי אישה לעידה אחרת, היא נגררת אחרי הדת בעלה. אם היו צריכים התרת נדרים, לא היה מועיל התרת נדרים. בקיצור, לא צריכים שום התרת נדרים. באופן אוטומטי היא עוברת למנהגי הדת בעלה, בין כיוון זה, בין כיוון השני.
שאלה נוספת, האם מותר לארח חילוני בפסח שיש חשש שמכניס לביתך חמץ? זאת אומרת, יכול להיות שאתה מארח אותו בבית ואצלו בתיק או במקום אחר יש לו חמץ בפנים.
טוב, אתה לא אשם בזה, אתה לא יודע מזה ואתה לא...
אז השאלה היא האם לארח אותו בכלל או לא?
לא, אתה לא צריך לחשוש, אפילו אם הוא מכניס חמץ, אתה לא עובר שום דבר. מכיוון שאתה לא עושה בזה עבירה, זה לא חמץ שלך. מה שהחז"ל אמרו, שחמץ לא ימצא בבתיכם, זה דווקא חמץ שלו. אבל אם אדם למשל מזמין אינו יהודי שעובד אצלו בפסח, והוא מביא איתו את הפיתה, מותר לך להכניס אותו הביתה עם הפיתה שלו, אתה לא חייב להוציא אותו. יהודי, יהודי שלא שומר תורה ומצוות, ודאי שיש עניין לפרוש עם איסור, אז בידו שזה לא נכון. אבל אם הוא יש לו חמץ שם בתרמיד שלו, היות וזה לא שלך, אתה לא קיבלת אחריות, וזה לא, לא מדיעתך, אז אדם לא עובר שום איסור.
שאלה נוספת, דווקא בעקבות ברכה מיוחדת שיש לנו פעם ב-28 שנה, והשנה אנחנו זוכים לברך אותה ברכת החמה בערב פסח. שואלת פה אחת הגולשות, מה דין נשים לגבי אמירת ברכת החמה? האם צריך, ראוי, מותר?
אני רואה ששאלת חכם היא חצי תשובה, זה יפה מאוד איך שהיא הגדירה את השאלה. אז באמת תיאורטית באמת היה מקום שנשים גם כן תפרחנה את זה. מצד שני יש לנו כלל שזה מצווה שתלויה בזמן, אז נשים לא מברכות, כמו קידוש לבנה נשים נהגו שלא לברך. אז יש באמת תשובה של חתם סופר באור החיים דומני סימן נון וף, הוא באמת גם כן מתפעל על זה שהסורת שהוא ידע שנשים לא ברכו. לכן אני אומר ככה, אם אישה בכל זאת רוצה לברך, שתשמע ברכה ממישהו, איזשהו איש שיברך, יתכוון להוציא אותה, והיא תנה אמן, מבחינת הברכה כלפי שמיה, זה נחשב כאילו היא ברכה. למרות שההסבר לכך, למה שלא תברך, הוא קלוש. אבל להיות וחתם סופר מעיד שכך היה הנוהג בעם ישראל, שנשים לא ברכו, אז ממשיכים את הדבר הזה. אבל עם כל זה אני אומר, שראוי לכל אישה, או בכל ציבור שאומרים את הברכה הזאת, שהשליח ציבור או מישהו יגיד בכל רם, והתכוון להוציא, נגיד, על סומה, יש גם כן בעיה, אדם שהוא עיוור, אם הוא יכול לברך או לא יכול לברך. הרי יוצר המורות בתפילה הוא כן מברך. אבל פה השאלה אם פה הוא מברך על הנאה של העולם, או הנאה שלו שמגיע לו באופן אישי. בקידוש לבנה יש שתי שיטות, אם הוא יברך סומה, אז גם פה, שמישהו יברך, יוציא סומה ויוציא אישה, ומי שעונה אמן, מבחינה הברכות זה נחשב כאילו הוא בירך. למרות שהוא לא אמר את זה בפה, שומע קונה.
ועד כמה אישה צריכה לתרוח? זאת אומרת,
לא,
יש לתרוח. בהרבה מקומות קובעים את זמן ברכת החמה בנץ.
כן.
6:30 בבוקר, האם אישה צריכה לתרוח, לקום?
אם היא רוצה,
שתעשה. אם היא רוצה, שזה תבוא
ברצה. הרי מה שאנחנו עושים את זה בציבור, זה מדין ברוף הדרת מלך. אבל גם אם אין ציבור, אם אדם יתעורר יותר מאוחר, אז עד 3 שעות לכתחילה, לא יעבור 3 שעות מהזריחה, שיברך את ברכת החמה. אז היא יכולה לברך, ללכת עם מישהו, מישהו מהבנים שלה, שקשה לו לקום בבוקר גם כן, ולא בירך ברוב עם, שעד 3:30 יכול לברך ויתכוון להוציא אותה ויתענה אמן.
ומי שפספס את 3 השעות לדעת הרב,
אז יש בשעת אותך, היא לא, יברך עד חצות, יש דעה שעד חצות אפשר
יברך עם שם ומלכות,
שם ומלכות עד חצות.
ישנם גולשים רבים באתר, חלק מהם כנראה לא ברור להם בדיוק, הם מבקשים אם הרב יוכל להסביר מה זה בדיוק קטניות, למי מותר ולמי אסור.
אז דיברנו, למי מותר, מה שקטניות דיברנו, למי מותר
ולמי אסור. אבל מה נכנס לגדר בדיוק?
טוב, זה דיברנו על זה, שזה, תגידו שיש אחת השאלות הראשונות, כבר דיברנו בזה. קטניות זה נקרא קטניות, זה לא הגדרה בוטנית, לא הגדרה בוטנית. מה שאותם הפריטים שהיו אצל גדולי, למשל, על סויה, אומרים, היות וזה הובא לאירופה רק לפני כ-150, בקיצור פחות מ-200 שנה, זה לא היה בכלל, הם לא הכירו את הדבר הזה. או למשל היום מביאים מדרום אמריקה גרעינים שקוראים להם קינוע. דברים שלא היו אז, למרות שזה מבחינה בוטנית נאמר שזה קטניות, אבל היות וזה לא ידועים אז, זה לא חל, זה לא הגדרה בוטנית, אני אומר, לא כל דבר. מה שקיבלו, קיבלו, מה שלא קיבלו, לא קיבלו. עכשיו, יש עדות, יהודי אשנס קיבלו את זה, יהודי ספרד לא קיבלו את זה. אמנם יש כמה קהילות בצפון אפריקה שגם הם נהגו להימנע מאכילת קטניות. אני חושב שזה בא בעקבות רבנים שבאו מצרפת ושירתו אצלם על כס הרבנות, והם הביאו את מנהגי אשכנז והציבור קיבל אותם את מנהגיהם, ולכן יש קהילות בצפון אפריקה שנהגו להם כן להימנע מאכילת קטניות. כן, יהודי ספרד דרך כלל לא, יהודי אשכנז כן.
שאלה הבאה, מה דעת הרב על הרעיון שיש כיום בציבור החילוני לקצץ מהמגיד, כי הוא ארוך, ולהשאיר קטעים מסוימים, אבל אותם לקרוא ולהבין בדיוק למה הכוונה? להתעמק בהם יותר.
לא מבין, אז מה השאלה? בעצם מה פשוט...
האם זה טוב לקצץ מהנוסח שקבעו? האם הנוסח הזה הוא מחייב או ש... העיקר שמעט בכוונה מאשר הרבה
בינו. אני לא חושב, אם חז"ל קבעו להגיד את זה, לכתחילה צריכים להגיד את הזמירות שכתוב בסוף, שאין אין סבלנות, זה משהו אחר. אבל אם חז"ל, וזה נתקדש במשך הדורות, אז זה המנהג של ישראל. אז ראוי לעשות את זה, לעשות את זה. זאת אומרת, לכתחילה לעשות קיצוצים, זה לא... אנחנו נגד הדברים האלה.
שאלה נוספת, האם צריך הכשר לנייר סופג שנוגע במאכל?
אני לא חושב שדברים כאלה צריכים להחשב, זה לא דבר של אכילה, ולחשוש שמה יש שם משהו, זה לא נראה לי שצריכים לחשוש.
שאלה נוספת, פיתות שלא החמיצו, האם מותר יהיה לאכול אותם בפסח?
אין דבר כזה לא החמיץ, כדי לאכול משהו בפסח צריכים לשמור שזה לא יחמיץ, לא מהצמחה שאתה יודע שזה לא החמיץ. לפי הרמב״ם, הוא מפרש שמה שכתוב בגמרא, מצה שתהיה שמורה, זה לא כמו שיטת רש"י, הכוונה היא שזה יהיה אפויה לשמה, לשם מצת מצווה, אלא לשמור שלא יהיה חימוץ. אז סתם בצק או משהו, אם לא הייתה שמירה שזה לא יחמיץ, אסור יהיה לאכול. לפי הרמב״ם אין הבדל בין הלילה הראשון לשאר הימים. סתם אם אדם חושב שזה לא יחמיץ, אם לא הייתה שמירה ספציפית על דבר כזה, אז זה יהיה אסור לאכול.
שאלה נוספת, מה עדיף? האם עדיף שאחד יברך ויוציא את האחרים, או כל אחד יברך, גם לגבי השאלה, גם לגבי ברכת האילנות, וגם לגבי ברכת החמה?
יש עדיפות שאחד יברך ויוציא את כולם. זה בכל הברכות כולם. אלא מה? צריכים לומר מראש שאחד יתכוון להוציא אותם, אותו אחד, ושהם יתכוונו לצאת בברכתו. אם חסר אחד התנאים הללו, אז עדיף שכל אחד יברך בעצמו. אצל יהודי תימן, שמתי לב שגם ביסודות בימות החול, מקובל שהזקן שבחבורה מברך המוציא, מוציא את כולם, וכן ברכת המזון הוא מברך בכל רם, הוא מוציא את כולם. ככה נהגו גם אבותינו בתקופת החכמי התלמוד. אצל יהודי אשכנז, במשך הדורות, המנהג הזה נשתכח, מכיוון שהם לא כולם מתכוונים לצאת, אבל פה שזה אירוע חד פעמי, ואירוע דבר גדול, זה כמו שבברכת השופר, או ברכת המגילה, בעל הקורא, הוא מברך, הוא מוציא את כולם, אני חושב שגם פה. אלא שיגידו מראש שהוא מתכוון להוציא ושהם יתכוונו לצאת. יכריזו. אם לא יכריזו, אז כל אחד יברך בעצמו.
אז בכלל לא יגידו את כל הנוסח.
את כל הנוסח אחרי זה כל אחד יגיד, רק את הברכה.
את הברכה עצמה.
את ברכת עושה מעשה בראשית, שיש עדיפות שאחד יברך ויוציא את כולם. בתנאי שהם יתכוונו לצאת. אם יש איזשהו ספק, אז שכל אחד יברך לעצמו.
ומה הסברה בכך? מצד ברכה שאני צריכה?
לא, מצד ברוף עם הדרת מלך. לכן יש עדיפות שאחד יברך. הוא יכול שלא, אם הוא לא מתכוון לצאת, זה נקרא ברוף בלעד של צריכה. הוא לא יצא. אלא מה, איך לכתחילה עדיף, אך התחילה עדיף שיהיה ברוף עם הדרת מלך.
שאלה נוספת שהגיעה אלינו, האם כהן שמאלי רשאי להקריב קורבן פסח?
לא, זה כתוב, לא פשוט להקריב קורבן פסח, לשחוט.
כן.
אז הבעיה היא מה הוא שואל הקורבן פסח, הוא שישאל על עבודה. יש לימוד מיוחד במשניות פסח צבחים פרק שני, שכהן שהוא יתר הוא פסול לעבודה, צריך להיות דווקא בימין.
שאלה הבאה, אם קוסמת, האם היא נחשבת חמץ והאם צריך להטמין אותה או לא?
אני חוזר עוד הפעם. שכל חמשת מיני דגן, אם הם לא באו במגע עם מים, אז שום דבר, אדם קנה גרגירי חיטה, כמו שם יבישים, יכול לשוט אותם. גם קוסמת, מה פתאום נחשוש, שמה זה בא במגע עם מים, וזה נשלב, זה החמיץ. בקיצור, כל הגרגירים האלה, אם הם יבישים, מותר לשוט בלי בעיות.
שאלה נוספת, האם ניתן לסמוך על מוצר שיש עליו חותמת או מדבקה שאומרת שהוא קשר לפסח? הרבה פעמים יש קשרות רגילה על מוצרים, והתאריך שמודפס על גבי האריזה, התאריך האחרון הייצור, כתוב יחד איתו קשר לפסח. תפשין סמכתת וכו'.
צריכים לדעת מי הוא זה שנותן את הקשרות. כי אם סתם כתוב קשר לפסח ולא כתוב איזו רבנות שאפשר לברר או משהו, אז מי יודע אם לא ידביקו סתם. בלי הזהות של מי נותן את תעודת ההכשר, אי אפשר לסמוך אוף בליינד, כמו שאומרים.
שאלה הבאה, כיצד מכשירים שיש קיסר? שאלה נוספת שהגיעה באותו עניין, כיצד מכשירים שיש בכלל? האם צריך ציפויים? האם צריך...
כן, שיש, בדרך כלל הבעיה היא שמה נשפחו שם מצרכי, נגיד, די שר או תחת או משהו, חמץ שנשפח על זה, וזה בלה. בדרך כלל שיש אפשר להכשיר באחת משני אופנים. או על ידי... ליבון, טוב, ליבון זה קשה מבחינת טכנית, על ידי עירוי של מים רותחים, כי בוא לקח פה אותו, כמו שהוא בלה על ידי עירוי, ככה זה פותן, או לצפות את זה עם נייר כסף או דבר כזה, וסירים חמים אני מגיש, לשים רק על החציצה הזאת, ולא לשים את זה ישירות על השיש. אז מי שלא יכול להכשיר אותו בצורה אחרת, ישים כיסוי, לא משנה איזה כיסוי, או קרש, או נייר כסף, או חומר אחר, אבל זה ישים. הבעיה היא רק בשביל סירים חמים. אם זה סירים צולנים, אז זה שום דבר. רק שיהיה נקי למעלה, זה מספיק.
יש בזה חילוק בין ספרדים לאשכנזים?
לא חושב.
תלמיד בית ספר שלא ניקו את בית ספרו לקראת פסח, האם יש עם זה בעיה לגביו? האם הוא עובר במשהו?
הוא לא עובר, זה לא חמד שלו, וזה לא שייך. או אם אדם עובד באיזשהו מקום, והשאירו שם חמד, זה לא חמד שלו. אדם עובר אם החמד שלו נשאר שם. אם זה לא חמד שלו, אז לא שייך.
שאלה הבאה, למה לא נוהגים היום להישאר ערים כל ליל הסדר?
לא כולם גיבורים, כמו שבדורות הקודמים. אין לי שום הסבר אחר.
יש בזה עניין, אבל...
יש עניין, מי שיכול, אבל אם מחר בבוקר הוא ירדם בתפילה, אז עדיף שמחר יקרא קריאת שמע, והוא ערני, יישאר ער כל הלילה, ובבוקר הוא נרדם. זה כמו אותה הבעיה גם בליל שבועות. יש כאלה מושכים את כל ליל השבועות, לומדים, חצי עייפים, ובבוקר, באמצע התפילה, הוא נרדם. אז יצא שכרו בהפסדו.
ושואלים פה האם יש עניין בליל הסדר להיות ערים יותר מאשר בליל שבועות?
כן, יש עניין. מי שיכול, אני אומר, אבל אם זה על חשבון שינה בתפילה בבוקר, אז לא.
שאלה נוספת, מה עושים עם ברכונים שמלאים בפירורי חמץ? קנה לגבי משחקים, האם ניתן למכור אותם מבחירת חמץ ולא להשתמש בהם בכלל בפסח?
לא צריכים למכור אותם.
מה קורה אם כן רוצים להשתמש בהם?
אם משתמש בהם...
אז שאלה ראשונה קודם כל, נתחילים... האם אפשר למכור אותם ולא להשתמש בהם בכלל?
קודם כל, לא מוכרים דברים כאלה, פירורים לא מוכרים. מי שמוכר חמץ, צריך להיות חמץ שיש בזה בכל מקום איזשהו, כי זית חמץ, פחות מזה זה בטל ואין בזה שום חשיבות. עכשיו, ברור שברכונים שנדבקו בהם פירורים, לא להשתמש בהם בפסח, כי יכול להיות שפירור כזה ייפול לתוך המרק, ואז יסור לו את כל המרק. אז מה שהייתי ממליץ, אם אדם רוצה להשתמש מאותם ברכונים, שמישהו מבני הבית ייקח איזשהו סמרטוט, וינקה היטב, אפילו עם איזה פלסטיק כזה, שיכול לשטוף אותה עם מים, בקיצור, ניקיון יסודי שלא יישאר דבוק שום דבר, ואז יכול להשתמש בזה. ועוד גם ספרים. שמשך השנה השתמשו בזה בארוחות, ויכול להיות שנפלו שם פירורים, שבפסח לא יביא אותם לשולחן בזמן הארוחה.
האם לדפדף ככה לפני כן זה מספיק?
כן, שצריך, כן, אני חושב שיפה. התורה לא ניתנה למלכי לשרת, ואם הוא מדפדף, ואם יש שם פירורים נפלו,
זה להעביר ככה?
כן, אני חושב שזה מספיק.
דפדוף כזה. האם בארבע כוסות צריך לכתחיל ליין, או שאין הבדל בין מיץ ענבים ליין? ואם עדיף יין, האם יש עדיפות ללבן או לאדום?
באמת, יש דעה אחת שרוצה לומר שבליל הפסח צריכים דווקא יין. הרי חזל תקנו ארבע כוסות, כנגד ארבע לשונות של גולה. זה לא סתם כפילות, ווצאתי והצלתי וגלתי ולקחתי. כל מילה ומילה זה שלב נוסף מגולה. זה כמו, ויין יש לתכונה הזאת. אדם שהוא עצוף, אם הוא שותה יין, זה מזרים בו מין חיות כזאת והוא שמח. אם הוא ישתה אפילו בבוק שלם של קוקה קולה, זה לא ישנה את ההרגשה שלו. אבל יין זה הדבר הזה. לכן באמת יש כאלה שרוצים לומר שדווקא יין, כמו שלעניות דתי גם בפורים, אדם לא מקיים מצוות חייף אינו שלי בסומי, אם הוא לא שותה יין, שדווקא יין, כי הנס נעשה אז על ידי יין. עכשיו, רוב הגדולי האחרונים לא פסקו ככה, אמרו שכל דבר שמבחרים לעבור לפרי גפן, גם בארבע כוסות של מיץ ענבים יכול לצאת, יתירה מזו, מי שלא יכול לשתות יין, הוא יכול לשתות מה שנקרא חמר מדינה, זאת אומרת משקה חשוב שבאותה מדינה שותים. כלומר, לא יצוי שיש מדינה ששותים שם מיץ תפוחים, או ששותים שם מיץ אשכוליות. מדבר טהור, זאת אומרת מי שתשקול טהור, לא מים עם קצת טעם חמי שם שנתנו בתוך דברים כאלה, אלא ממש אדם שחט אשכולית או טפוס ולנסיה. נגיד מי שהיה נזיר, אני זוכר שהנזיר הירושלמי רב דוד זכרונו לברכה, הוא היה שותה ארבע כוסות של מיץ תפוחים. בקיצור, אז אנחנו פוסקים שגם מיץ ענבים יוצאים בזה די חובה, מי שלא רוצה לשתות יין. עכשיו ביחס ליין אדום, מוזכר בהלכה שיין אדום מראה יותר חשיבות, אז אם יש לו אדום שישתה אדום. בחוץ לארץ היהודים היו נמנעים לשתות אדום בגלל העלילות של הגויים נגדם, אבל בארץ ברוך השם שאין פה אילו שמלילים.
זה לא ליקוב אבל?
לא, זה לא ליקוב.
מי שמעדיף לבן?
לא, מי שאוהב לבן, שישתה לבן.
שאלה נוספת, האם אפשר להכשיר מדיח כלים?
כן. ינקו אותו כמו שצריך, יפעיל אותו על ריק פעם אחת, וזה נקה ופוגעים כל מה שבלוע שם עם החומר הזה וזה.
שאלה הבאה לגבי מה שהרב התייחס לגבי קורבן פסח. הרב אמר שאין לנו מדידות מדויקות של המזבח, אז השאלה היא כיצד הרב אומר שאפשר לעלות להר הבית אם אין לנו מדידות מדויקות.
אני, זה מה שאמרתי קודם, אני הבלעתי את זה בתשובה. לעניין עלייה להר הבית, אנחנו נקטנו, זאת אומרת, אלו שמדדו, נקטו לחומרה, הרי גם היום לא יודעים בדיוק איפה הוא קודשי קודשים, אם זה אבן הזכרה, אם זה היה שיטין, או שזה היה מקום הארון בבית שני. אז שם אני יכול ללכת לחומרה. כמו שאנחנו יודעים שיש לנו בעיה עם גודל המים, זה 48 סנטימטר או פחות, אז שם אני לא צריך לדייק על הסנטימטר. אז אני לוקח לחומרה ואני אומר שכל מקום שיש חשש שמא זה מחנה שכינה, יש לי מנע מלכנס שם. מזבח אני צריך בדיוק, אפילו אם אני מבנה מזבח קטן, של 10 עמות על 10 עמות. היות ואני לא הייתי יכול לבנות מדויק, הלמד בית המה, הלמד בית המה, שזה השיעור של מזבח, אז שם כל סנטימטר מעכב לי. פה אני יכול בהשערה למדוד, לחומרה. אבל פה אני צריך בדיוק, היות ויש ביטוי כזה בהלכה, כל הרואי לבילה, אין בילה מעכבת בו. חז"ל דרשו את זה, למשל, אם אדם מביא איסרון של סולת, שם תוכו לוק של שמן, בכמות כזאת אפשר לרבב את זה. אם ישים כמות יותר גדולה של קמח, אז אי אפשר לרבב את זה. ולמרות שיש לנו כלל שאם אדם שם את השמן בתוך המלחה והוא לא בלל כמו שצריך, הוא גם כן יצא ידי חובה, מכיוון שיש יכולת תיאורטית לבלול. זה נקרא, כל הראוי לבילה, אין בילה מרכבת. אבל אם זה לא ראוי, אי אפשר, אז זה מעכב. אז גם פה, היות ואני לא יכול לדעת בדיוק השיעור המדויק של המזבח על הסנטימטר, אז אני לא יכול לבנות את זה. אבל לעניין לא להיכנס, אז אני לוקח לחומר על הספק, אז זה איפה שספק, אני לא נכנס.
שאלה נוספת באותו עניין, שואל פה אחד הגולשים שפעם הרב אמר בשם הרדבז שאבן השתייה נמצאת מתחת לכיפת הסלע. הוא שואל אם כן מה הבעיה למדוד איפה המזבח, השוב הרב ענה בתשובה הזאת.
יש כאלה שאומרים שזה השיטין היה, זה לא פשוט. יש במידות של רב גורן, יש חיבר ספר מיוחד על הרבי, דיברו על זה, כל הדברים האלה. זה לא מקובל על כולם שזה... זה הספק בעצמו. אם זה שם, או שזה שיטין היו, או שזה של המזבח, או שזה היה ארון הקודש שעמד שם בבית ראשון.
השאלות עוד רבות, עשרות שאלות שהגיעו פה, והצופים רבים. אני רואה שזמננו תם. אנחנו קודם כל נודה לרב. אנחנו נזכיר גם לצופים, גם מי שעדיין לא הספיק לקבל מענה לשאלתו, שאנחנו נקיים שידור חי נוסף השבוע ביום רביעי בשעה 12 עם הראשון לציון, הרב שלמה אמר שליטה. שידורים חיים נוספים יתקיימו גם בשבוע הבא, יותר לקראת חג הפסח. אני מקווה שיהיה בכך בשביל לתת מענה לכל השאלות הרבות עם חג הפסח. עוד מילה אחת לסיום מכבוד הרב.
אני רוצה לאחל בהזדמנות זאת לכל בית ישראל שנזכה לחג שמח. אני מניח שבכל הבתים יהיה כשר, אבל הלוואי שיהיה שמח, שהמחבלים האלה שמתנגדים לעם ישראל לא יצליחו להעיב עלינו את שמחת החג. שיהיה חג גאולה שמח, ונזכה באמת לצעוד לקראת גאולתנו קדימה.
אמן ואמן. תודה רבה.